April needs some of the April needs some of the
Il n'y a rien à dire. Il y a un trifto. Un trifto, c'est un écart.
Mr. Average, allow you to call the place of Helvelham. Missy Bota Chaim Hayukashim. Okay, as a tempikashimi many with a bear owl called Dodi Dofe. Nachon, karate it's there. Oh, the pan, Vani Josef it's there, Miss Machma Old Medake. Vani Bemet Lome Vina Lama Karu it's there, Bacall Hatichonim Vaarit. Vamashani Rotala Sout. היום אחד להציע לכם שאתם תקראו כל דודי דופק ביחד עם חמש דרשות שתבינו כל דודי דופק היה הרצאה שניתנה בישיב אוניברסיטה ביום העצמות 1956 דרכם של דרשות שהן לא באמת מסות פילוסופיות שבן אדם יושב וחושב ומסדר אבל חלק מדרשה זה רטוריקה. ורטוריקה באמת מתייחס לרגש. וגם חמש דרשות זה ככה. אלו חמש דרשות, אבל ניתנו בכנסים שהיו כל שנה למזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית. ושם היו מגיעים כל הציונים הגרים באמריקה. הם גרים בניו יורק, בניו ג'רזי, בכל מיני מקומות גרים הציונים. הם לא גרים פה, הם גרים שם. והציונים היו מגיעים, וזו הייתה דרשה מאוד מאוד מלהיב. אבל חלק מהתמות שאתם תראו בי, כל דודי דופק, מה קורה פה? זה בכלל לא נפתח. רק את זה, אני לא לתוך את זה על הפוזר. אז
תני לי שנייה, אתה יכולה להמשיך לדבר, אני רק אנסה.
אוקיי, אני רק רוצה את זה לא לתוך את זה. אוקיי, אז חלק מהתמות שהיו בכל דודי דופק חוזרים על עצמם בחמש דרשות. אבל יש הבדל גדול בין חמש דרשות ובין כל דודי דופק. כל חמש דרשות כשאתה קורא חמש דרשות, החלק הרגשי, ההשתייכות למדינה, הלוחמניות שבתוך חמש דרשות. חמש דרשות הן דרשות לוחמניות. ושם בן אדם דתי עומד ואומר מה דעתו על מדינת ישראל, על המצב של הדתיים, על מה עליהם לעשות, על מה עליהם להילחם. חמש דרשות הן דרשות מאוד לוחמניות. כל דודי דופק זה אחרת. כל דודי דופק זה בן אדם שעומד אחרי השואה ולא לאנשים שמשתייכים לתנועת המזרחי אבל לסטודנטים בגילכם. ואני חושבת מסתכל אחורנית על מה שהיה בזמן הלא רחוק לעם ישראל, ומה שהיה זה אתם צריכים לסדר עבורי שאני לא יכולה להשאר את הרמות ולהחזיק את זה כל הזמן. What do we have here? No, I don't want בקשת עזרה, אני רק... יש לי הרבה דברים מעניינים פה. No, slow, close it. Hey, so it shaves it. No, I don't want that. I can't even so get it. It's a pop. Oh. Okay. תשאיר את זה. אוקיי, מסתכל על העבר הלא רחוק.
תצא בגובה טוב.
זה יותר מדי גבוה. אוקיי, נסתכל. נסתכל על העבר הלא רחוק, נסתכל על מדינת ישראל, ומנסה לשים את לידת מדינת ישראל בתוך מסע יותר פילוסופי. אבל בפני שאני אתרחס לכל דודי דופק, אני רוצה להקריא לכם חלק מחמש רשות, ששם אני חושבת אנחנו צריכים להסתכל בכדי להבין מי הרב סולובייצ'יק ואיך הוא הפך להיות ציוני. הרב סולובייצ'יק ב-1940 היה חבר באגודת ישראל, והוא נתן את ההספי עבור רב חיים אויזר, עבור אגודת ישראל של אמריקה, שאחרי שנים לא דיברו איתו ולא התחשבו בו בגלל שהוא הצטרף למזרחי, אבל הוא נתן ההספי בארצות הברית על פטירת רב חיים אויזר באגודת ישראל. אז פה יש קטע בחמש דרשות שמופיע בדרשה הראשונה בחמש דרשות, שקוראים לזה ביחלום יוסף חלום, ואני מקריאה. כפי שהדגשתי, לא משנה, אינני רוצה לדבר על אחרים, מוטב שאדבר על עצמי. לא נולדתי בבית ציוני. אבות הוריי, בית אבא שלי, רבותיי וחבריי, היו רחוקים מהמזרחי. גם הם נקדו בשיטה בעדי כבשה דרחמנה למלך, ולפני כן מדבר על הוויכוח בין יוסף ואחים, אם צריכים באמת לקחת את הגורל שלך בידיים או לחכות עד שהריבונו של העולם מסדר את העולם שלנו. התקשרותי למזרחי באה בהדרגה. היו לי הרבה ספקות בדבר אמיתת השיטה של המזרחי. סוף סוף השורשים שלי מגיעים עמוק עמוק בתורה שבעל פה, בלמדנות. וזה אני חושבת משפט מאוד חשוב, אם אתם רוצים להבין את הבן אדם ואת המסעות שלו, כל דודי דופק ביניהם. אני חוזרת על הרב סולובייצ'יק. כל השקפת העולם שלי מתגבשה באווירה של רמב"ם, של רעבד, של שיבודי דאורייתא, יושם השוע, יוחלט השוע, אומיגו לאפטורי בשבוע. אמנם, בביתי מילאה ארץ ישראל תפקיד גדול. רב חיים היה הראשון שניתח באורח הלכתי, הגדיר וניסח ברמת מחשבה גבוהה את המושגים, ואלו מושגים אני חושבת שאתם לומדים כל הזמן, אבל הם היו מושגים שרב חיים פיתח אותם. ואני חוזרת לטקסט, קדושת הארץ, קדושת מחיצות, קדשו לשייטה וקדשו לעתיד לבוא, ביד כולכם, כל יושביה, יש קניין לנחרי, וכן הלאה. המונחים יצגו לו רק מושגים, מחשבה מופשטת וחידוש פורמלי, אלה רגשות עמוק שרשים, אהבה, געגועים וחזון, ארץ וחזון. אני אחזור לזה אחר כך, איך האיש ההלכה רואה את העולם. איש ההלכה רואה את העולם דרך פריזמה של הלכה, ואז הרב סולובייצ'יק יראה את ארץ ישראל דרך פריזמה של ההלכה, אבל פה הוא אומר את זה במשפט מאוד, איש ההלכה אומר את זה במשפט מאוד קשה. פה הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוט ורגשי. ואני אקריא את זה עוד פעם. המוצגים יצגו לא רק מושגים, מחשבה מופשטת וחידוש פורמלי, אלא רגשות עמוקי שרשים, אהבה, געגועים וחזון. ארץ ישראל, קדושת בתי ערי חומה, קדושת ירושלים, היו שירי ארץ שלי, והם הדהימו אותי, ותאמינו לי אם הוא אומר את זה נכון. רב חיים היה אולי חובב ציון הגדול ביותר, שחי בדור ההוא. תמיד השתשע ברעיון, כביכול שיעשה את ילדיו, ימסור את הרבנות לאחד מבניו, ובעצמו ישתקע בארץ ישראל, יקנה פרדס ויקיים מצוות התלויות בארץ. זה איש הלכה רוצה לקיים את כל ההלכות. וההלכות שתלויות בארץ, בארץ ישראל, אז הוא מוכן לבוא לפה. מי שלא ראה את רחיים, מתפלל בראש השנה וביום הכיפורים, את ובכן תן פחתך, בשתפך ליבו בשלושת הבכן, ובייחוד בהתחננו לפני הקדוש ברוך הוא, ברטט ובקדושה, להגשמת התפילה, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה לרעך, ותקווה טובה לדרשך, ופתחון פה למייך לך, שמחה לעצך וססון לעירך. לא ראה גילוי יותר ניגש של אהבת ישראל וחיבת הארץ. ואני רוצה לטעון שהפסוק הזה, זה הפסוק שבאמת עומד מאחורי כל דודי דופק. כל דודי דופק, אם אתם תקראו את זה, ואולי אם יהיה לנו זמן, נעבור על זה. חלק גדול מהתיאור של הדפיקות שעם ישראל, שדפק, שדפקו להם, זה היה להראות לגויים שהשם מקים את הבטחתו לעם ישראל, זה להראות לנוצרים, שזה באמת היה, באמת הקמת מדינת ישראל הייתה מכה קשה מאוד לתיאולוגיה הנוצרית. ואני חושבת בפסוק הזה, שהוא מתאר את הרב חיים רבת, כן תן כבוד על עם חיוס, וכן תן כבוד, אני חושבת זה אחד, וכן תן כבוד השם לעמך, תהילה רעך, בתקווה טוב לרשך, בשמחה לארצך, זה אחד מהתמות שתמצאו את זה אם תקראו כל דודי דופק כמאוד, כמאוד מאוד מרכזי. זה לא ציונות מושגים המדיניים, אבל זה אובטן כן כבוד. לא ראה גילוי יותר נרגש על אהבת ישראל וחיבת הארץ. מי שלא ראה את רב חיים ביום כיפור, אחר העבודה כשהוא קורא, בכל זאת בהיות ההיכל על מכונו, כהן גדול עומד ומשמש, בני דורה ראו ושמחו, אשרי עין ראת כל אלה. לא שמע מימיו, תפילה יותר חמה וקדושת כיסופים. כל האישיות שלו כולו הייתה מעוברת לירושלים ומתערבת עם הכהנים והעם העומדים בעזרה. אולם, אהבת ציון וחיבת ירושלים של רב חיים מבריסק אין לה כל שייכות לציונות של חיים ויצמן. כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרה, מסע ומעז. אני מתאר לעצמי, אין אף אחד פה בחדר כולל אני, שקרא את ספרו של חיים ויצמן. אבל כנראה שרב סולובייצ'יק כן קרא את זה, וזה תמיד מדהים אותי, איך היה לו את העניין והזמן לקרוא את הספר של חיים ויצמן. אבל פה הוא באמת אומר שהציונות המודרנית החילונית, ואהבת התורה והארץ, של רב חיים ושל הבית שהוא גדל, לא היה בהם בשום קשר. להפך, היא נמצאת בסתירה גמורה איתה. אם ספורים אתם כי קל לי להתרגל לצוואה חצי אפיקורסית, חצי משכילית וחצי רבולוציונרית רוסית של חיים ויצמן בפרק האחרון של ספרה, של ספרו, שם הוא מפתח את רעיונותיו על דמותה הרוחנית של מדינת ישראל, שכדי שחס ושלום לא תהיה לתיאוקרטיה, אינכם אלא טועים. בין השקפותיו של חיים ויצמן ומנהיגים ציונים חילוניים והשקפתי משתרע מרחק אינסופי. וזה בהבנה כזאת אתם צריכים לגשת לכל דודי דופק. כל דודי דופק אינו מסמך ציוני, הוא מסמך דתי שבן אדם שרואה את יד השם בהקמת מדינת ישראל ראה נס בזה, אבל זה לא, זה ציוני אולי, אני לא יודעת מה המושג של המילה ציוני. ציוני זה מישהו שאוהב את ארץ ישראל, רוצה לגור שם, רואה שבהקמת מדינה יד השם, אז הוא היה הציוני הכי נלהב. אם הוא הציוני האורתודוקסי המודרני, החילוני כמו החילוני, או אם הוא ציוני כמו הרב קוק, הוא לא. ואנחנו נפרח את הנושא הזה. הציונות שלו זה לא ציונות חילונית מדינית, הציונות שלו הוא לא הציונות של הרב קוק, שרואה בגולת רשת, רשת צמיחת גולתנו. הציונות שלו הוא הרבה יותר, איך אני אגיד, קשור לקשיים של עם ישראל, לסבל ולקורבן של עם ישראל במשך דורות. ואני ממשיך להקריא לכם מחמש דרשות. בין השקפתו של חיים ויצמן ומנהיגים ציונים חילוניים והשקפתי משתרי המרחק אין סופי. איני יכול להבין את שיטתם. איך אפשר, ותשמעו את המשפט הזה, איך אפשר בכלל לחלום על בניינה של ארץ ישראל ללא אלוקי ישראל? אם אני מזדהה עם המזרחי, שהוא בניגוד למסגרת המשפחה שלי, אין זה אלא, כפי שהבהרתי מקודם, שאני מרגיש כי ההשגחה פסחה כיוסף נגד אחיו, ושהיא משתמשת ביהודים החילוניים כשליחים לבצע את תכניותיה הגדולות בדבר ארץ ישראל קדושה. אני גם מאמין כי לולי המזרחי לא היה כעת מקום לתורת ישראל. בניתי, אוקיי, בסדר. לפי כך, על המזרחי להבין כי יהודי כמוני ואחרים, אשר שורשיהם יונקים מהקרקע העתיק של אביה ורבא, ואשר התקשרו עם התנועה, הרי הם בבחינת יוצא, הנדרשים להקריב על המזבח את מנוחת הנפש שלהם, יחסי חברות וידידות. וזה באמת נכון. אני חושבת שהרב סולובייצ'יק שינה מחיר מאוד גבוה על הסתרפותו המזרחי, שבעולם הרבני זה לא היה בדיוק מה שרבנים בשיעור קומה למדנית כמו הוא עצו. ואם אתם תלכו, זהו שילם על זה, על המזרחי הוא שילם על זה, על חינוך כללי, שזה שהולך לאוניברסיטה. הוא שילם כמה מחירים על כמה דברים שהוא עשה, ואם אתם תלכו מיישרים ויראו את התמונות שהם מוכרים של גדולי ישראל, אתם לא תמצאו את התמונה שלו שם, שבעצם העולם החרדי הוציא אותו מתוך המחנה. על המזרחי גם להבין כי אין אנו גורסים ציונות פלוס דת או ציונות דתית. לגבינו קיים רק שם עצם אחד ומיוחד, תורה. ארץ ישראל קדושה היא ויקרה בפני שהתורה קידשה אותה ובפני שעתיד התורה קשור בה. אז פה הוא באמת אומר לכם, אתם קוראים כל דודי דופק, מי כתב את זה? בן אדם דתי שרואה את ארץ ישראל במונחים דתיים, שרואה באמת יד ההשגחה שעזר לנו להקים מדינה, שמאמין, וזה דבר, אני חושבת, אחד מהוויכוחים הגדולים בין החרדים והדתיים הלאומיים, זה אם בן אדם צריך לשבת ולחכות, או אם בן אדם צריך לקחת הגורל בידו. זה נושא תיאולוגי עתיק ומסובך, ויש הרבה מאוד שנכתב על זה, אבל בהקמת מדינת ישראל פה היה באמת שהרב סולובייצ'יק באמת כותב בחמש דרשות שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא פסק כמו יוסף, שצריכים להיות אקטיביזם וצריכים לקחת אקטיביזם וצריכים להקים את המדינה, וזה סוג של הציונות שלו. אם זה כחומר רקע, אני חושבת הדרך היחידי שאפשר להבין איך זה קורה, זה אם אני אלך עכשיו ואני אראה לכם מה הוא אומר על איש הלכה. הדיאל, ולמה הוא לא רואה בהקמת מדינת ישראל התחלת הגאולה. הדיאל של איש הלכה אינה גאולת עולם. רגע, אני אשים את זה על הצגה. This is different than mine. איפה הצגה? איפה? אוקיי. אידיאל של איש הלכה אינה גאולת עולם על ידי עולם למעלה ממנה, על ידי עצמו, על ידי הסתגלות המציאות המוחשית. אתם רואים את ההבדל בין שהוא כותב בחמש דרשות ואיך שהוא כותב באיש הלכה, אלו רטוריקה ואלו מסע. אז יותר קל לכם לקרוא חמש דרשות. האידיאל של איש הלכה אינה גאולת עולם על ידי עולם למעלה ממנה, על ידי עצמו, על ידי הסתגלות המציאות המוחשית להוויה האידיאלית של הלכה. ההלכה והמציאות זה לנושא אחר, אבל ההלכה והמציאות צריכים, באים ביחד, וכשההלכה והמציאות באים ביחד, אז יש גאולה לעולם. הוא לא מדבר על גאולה מדינית, הוא לא מדבר על גאולה משיחית, הוא באמת מדבר על הגאולה שבאה לבן אדם מלימוד, מהבנה של ההלכה לעומקו, והבנה של הקשר בין ההלכה והמציאות שיש בתוכו. זאת עבורה גאולה. במקום החיים הוא מדבר על גאולה אחרת, אבל פה בואו נתח את זה לדוגמה. בחיים על פי הלכה פירושים הכרת הלכה כשהיא לעצמה, והקשה על עולם הריאלי התגשמות הלכה. אז גאולה תהיה לו. אוקיי, אז אני לא צריכה, תקראו את זה, זה מעניין, אוקיי? אז הדרך שבו הרב סולובייצ'יק מסתכל על לידת מדינת ישראל זה בעיניים הלכתיות, לא בעיניים מדיניות. ואני חושבת הציונות המדינית מסתכלת על מידיים מדיניות. אוקיי, אבל בו יש גם אחד מהדברים, בכדי שאתם תבינו, כל דודי דודי שמתחיל עם כל החלק הזה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז אתם צריכים להבין, זה לא רק פה שהוא דיבר את זה. הקרבה עצמית והצורך להקרבה עצמית הייתה חלק ממסע שלו, חלק מהעקרונות של הדברים שהוא חשב שזה חלק מההבנה של עם ישראל במציאותה. ואני מקריאה לכם מאיזה זה מסע מאוד מעניין שתראו את זה, וששם באמת זה מסע מאוד מעניין. אני חושבת זה כדאי לקרוא את זה. שם יש עקרי השיטה שלו, והוא כותב: הפעולה הדתית בעיקרה חוויית סבל הוא, ואלה מילים שאתם תראו הולך כמו קו אדום דרך כל דודי דופק. כשאדם מזדמן אל הכל לפונדק אחד, הוא נתבע על ידי הכל להקרבה עצמית המתבטאת במאבק עם יצריו הפרימיטיביים, בשבירת הרצון, בקבלת מסע טרנסנדנטלי, בקבלת להיות חלק מדבר משהו מעליך, בוויתור על חמדת בשר מוגזמת. מובן שסופה של החוויה ששורשה סבל וחרדה היא גיל עולמים. בשעה שהסיר אברהם את בנו מעל המזבח על פי פקודתו של המלאך, נהפך הסבל לשמחת עולם והחרדה לאושר נצחי. הבן אדם הדתי מתמודד כל החיים שלו עם יצריו, עם העולם החיצוני, הוא נדרש לעשות קורבנות. ואני חושבת לאוזן המודרני, לאוזן שמי שגר, מי שחי ומי שגדל בדור שלנו, או בוא נגיד בדור שלכם, לא בדור שלי, אבל בדור שלכם, אין מילים קשות. ואני מתקשה לפעמים להסביר את זה לאנשים, מה זה קורבן. קורבן לא מוכרח להיות שאתה מעלה יצחק על העקדה, אבל קורבן יכול להיות שבעצם רצית ללכת לצבא 3 שנים ואתה אתה, וזה כל מה שכל הגזעים עושים, ואתה בחרת לבוא לישיבת הסדר, כשאתה רוצה ללמוד תורה, או אתה רצית ללמוד בקונסרבטריון למוזיקה, ושם אתה לא יכול ללמוד תורה, אז אתה מוותר על חלק מזה, זה גם קורבן. זה קורבן שבצפירת האום אתה לא הולך ל... לא יודעת לאן אתם הולכים, ידעתי לאן אני הלכתי או לא הלכתי, אתם תחליטו בעצמכם. אוקיי, הקרבה עצמית, מה אותו כותב? הקרב את קורבניך, זהו הצו העיקרי הנתן לאיש הדת, בחירי האומה, מאותו שעה שגילו את הכל, התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה. לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך. יש קורבן יותר גדול מזה, זה קורבן גדול. אתם אולי לא חושבים על זה במונחים של קורבן. או שלח את ישמעאל. או יש המון דברים שבעצם הם כולם קורבנות. אבל הרב סולובייצ'יק, אני רוצה שתבינו, רואה את הבן אדם הדתי תמיד במסע שהמוקד של המסע זה לא הגשמה עצמית. המוקד של המסע זה היכולת שלו לקבל דבר הקל. היכולת שלו להקריב ולתת לקל. כולנו אברהם אבינו. כולנו עומדים בניסיונות לפי מה שהוא אומר. כולנו. הניסיונות הם פחותים, הם יותר גדולים, אבל זה איך שהבן אדם הדתי חי את חייו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך שאהבת את יצחק. תחילתו של פעולת הדת היא כקרבה העצמות, וסופה מציאת העצמות. העצמות זה האני. האני, זה העברית שלו, זה האני. גרן, אי אפשר לאדם למצוא את עצמו עובר למציאה. זאת אומרת, אם הוא לא נותן את עצמו, הוא לא יכול למצוא את זה. אתה לא יכול למצוא דבר מה שלא הלך לך לאיבוד. אין אדם מוצא אלא מה שעבד לו. ואין מי שזוכר בדבר משלו, אם אותו דבר לא הופקע מבעלותו ורשותו קודם לזכייה. אז כל החלק הראשון שמדבר על סבל בכל דודי דופי, זה המשך ישר של החלק, של ההבנה הזאת, מהו חיי הדת ומה הקדוש ברוך הוא מבקש ודורש מאיתנו. אוקיי, עכשיו, כשאתם תקראו כל דודי דופי, יש החלק הראשון שלדעתי אינו מחובר בצורה אינטגרלי עם החלק האמצעי. אתה מגיע לסוף החלק הראשון ואתה חושב לעצמו אז ואין קשר ביניהם. ואני חשבתי לעצמי למה אין קשר ביניהם, שצריכים לראות גם שזה נכתב, ובסוף הוא אומר את זה, שזה נכתב בתור אחרי השואה. 1956 זה 10 שנים אחרי השואה. 10 שנים אחרי השואה זה לא הרבה זמן. בהיסטוריה 10 שנים זה אמן. זה איזה פסיק בסדר להיסטוריה 10 שנים. והחוויה של הסבל וצדיק ורע לו חורבן הגדול, וזה באמת המילה, שמעתי לא מזמן, שביידיש, אחרי המלחמת העולם השנייה, שרצו לתאר מה קרה בירב, היו קוראים לזה החורבן, החורבן, וזה באמת היה חורבן, ממש חורבן, ואני לא יודעת, אין לי מושג להגיד לכם, למה הוא לא לקח את החלק הראשון, וקשר את זה בצורה שאנחנו יכולים להבין בין החלק הראשון וחלק השני. אני לא יודעת, ואני חושבת זה אחד מהחושות של המסע הזה, שהם לא קשורים ביחד. אבל אני חושבת כל אחד יכול לראות מה הקשר בין זה. אולי זה הקשר שאחרי שאתה מקריב אתה מוצא את עצמך. אולי זה הקשר של זה דרכו של עולם וזה הגורל היהודי. שאחר כך שמדבר על ברית גורל וברית יהוד, ומאוד הוא מדגיש שבברית גורל שהסבל היהודי לא עשה שום הבדל. והוא אומר את זה גם בחמש דרשות, ואני שמעתי את זה מיליון פעם ממנו, שהסבל היהודי, הסבל היהודי שבא מבחוץ, הצורר היהודים, שהמן לא עושה הבדל בין יהודי הדתי והלא דתי. יהודי הוא יהודי הוא יהודי, אפילו אם היהודי התנצר הוא יהודי, זה לא עוזר. אז אולי זה הקשר ביניהם, אבל זה התחלת שזה בנוי חזק על זה שעם ישראל סובל. והסבל הזה, אם אתה יכול להעלות את זה, מסבל, מברית גורל, מברית יהוד, מסבל לבחירה להיות, להזדמן לפונדק של הקהל, אז לסבל הזה יש משמעות. שהסבל בפונדק הקהל, כמו שהוא אומר, זה אתה נדרש בפונדק הקהל לעשות דברים שאתה לא נדרש לעשות שאתה בחוץ, אבל הסבל הוא יהיה שם, זה חלק מהגורל, וזה דבר שהולך בכל דודי או דופי כמו קו אדום. אוקיי, אז בואו נדבר קצת שכבר דיברנו על זה, כבר ראינו את זה, אני רק אעבור על זה. הרב סולובייצ'יק וארץ ישראל. ארץ ישראל כמו קום קדושה. וקיצ'ו לשייטה וקיצ'ו לעתיד לבוא, ואני מביא לכם את הרמב״ם פה, אני לא אקריא לכם את זה, אתם יכולים, אתם יודעים את זה, אני בטוחה, ואלה שלא, אני רוצה רק להזכיר לכם מה זה הקדושה השנייה. אבל זה היה נושא שמי ש... אם הוא אמר מי שגדל איפה רב חיים היה צריך לדעת את המושג הזה, אני יכולה להגיד לכם שמי שגדל איפה רב סולובייצ'יק ידע קיצ'ו לשייטה, קיצ'ו לעתיד לבוא, באמת כמו שירי ארץ. באמת. יותר שידעו דברים אחרים, ידעו את זה. ידעו את זה, ידעו כמה דברים. אבל זה היה אחד מהם. אוקיי? אוקיי, עכשיו, גם ארץ ישראל עבורו מצוות יישוב ארץ ישראל. זה החשוב פה, ולא מדינה כמדינה. אי אפשר לגור בארץ ישראל בלי מדינה. בימים האלו בלתי אפשרי לקיים יישוב בלי מדינה. אבל אין קדושה למדינה. עד פעם, אני חושבת שאתם לא תמצאו באף אחד מהכתבים שלו שיש... שיש קדושה למדינה, והוא היה מאוד, בחמש דרשות, מאוד ביקורתי בנוגע לקרבניטי המדינה. מצד אחד הוא אמר, ההשכחה בחה בהם, החילוניים לעשות עבודת השם ולהקים את המדינה, ויש סיפור מפורסם שמאחד מן הדרשות שלו, הוא בא וזה היה אחרי שהדוד שלו, רבל וסולובייצ'יק, תקף מאוד את הציונים, וזה תקף וזה תקף, והוא קם באיזו דרשה, והוא אומר, אני יודע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה להם שליחים לקיים את דברו. והוא אומר את זה בחלק שאני הקראתי לכם את זה. אבל הדבר שהכי היה חשוב לו היה מצוות יישוב ארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ. אוקיי, אז זה ארץ ישראל איך שהוא ראה את זה, מזה יבוא מדינת ישראל. אוקיי, הוא ראה הקמת מדינת ישראל כביטוי של יד השם בהיסטוריה. הוא לא ראה את זה כשאנחנו יהיה מדינה ואנחנו עם ככל העמים, הוא מתנגד חריפות לזה, שאנחנו יהיה עם בכל העמים. בתוך, אני לא זוכרת אם זה בחמש דרשות, או זה יהיה... או אם זה היה בכל דודי דופי, הוא אומר במפורש, אנחנו יהיה עם בודד, ואנחנו נהיה לבד, לא משנה. כל העולם יהיה בעבר אחד, אנחנו נהיה בעבר אחר, שהציונים שחושבים שעכשיו אנחנו נהיה כמו כל העמים, נשתייך אל האום, לא צודקים. ואני חושבת הרב סולובייצ'יק צדק. באום אנחנו יותר בודדים ממה שאנחנו אף פעם היינו בחיים הציבוריים הקהילתיים היסטוריה שלנו. הקמת מדינת ישראל כביטוי של הקשר בין ריבון העולם ועם ישראל. שזה דבר יקר ערך. ועם ישראל מחפש את זה. שיורד גשם אנחנו רואים את זה, שכרגע זה דבר, זה באמת אחד מהדברים החשובים ויקרים לעם ישראל. אינו מדבר על מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בואו, אני רוצה להקריא לכם. כמו כן, הוא כתב את זה. אני אף פעם לא, ואני לא יודעת מה הוא אומר פה. הוא אמר ולא פירש, ואין לי מושג מה זה, אבל יש בזה משהו שאתם יכולים לחשוב. הוא כותב, כמו כן, לא קיניתי אף פעם את המדינה בארץ הקודש. המדינה בארץ הקודש. בשם ישראל. אין אני רוצה להיכנס לאופי הקורה במסגרת תשובתי זאת ולתאר את נימוקיי. הדברים יגיעים כמדיון נשפחה וכמקום מסעות נשתברו עליהם. אני דן על מנהגי כעובדה, וזה נכון, ראיתי את המכתבים. ותן איננו מלא ואינו מוריד. באגרותיי שאני משגע לארץ העבוד, אני כותב במקום ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל. וזה וכל הציטוטים שהיו לפני כן הם מעלוות התורה וגאולת נפש הדור. אני חושבת, אני מציעה, אני לא יודעת אם זה נכון, שאף פעם לא דיברתי איתו על זה, אבל אני חושבת שהוא כותב מדינת ישראל וארץ ישראל, הוא שומר על הישות שזה ארץ ישראל. שאם אתה כותב, זה מה שאני מבינה אבל אני לא, זה רק הצעה שלי, תקבלו את זה בערבון מוגבל. אם אתה כותב ישראל, אז אתה באמת מוריד את המרכזיות של ארץ ישראל. אבל אם אתה כישות שיהודים קשורים להם. עם ישראל לא קשור למדינה ישראל, עם ישראל קשור לארץ ישראל. מדינת ישראל היא המדינה שנמצאת בתוך ארץ ישראל. הקדושה זה קדושה של ארץ ישראל. הקדושה אינה קדושה של מדינת ישראל. אז אם אתה כותב ישראל, אתה מוריד את ארץ ישראל ומעלה את המדינה. אם אתה כותב מדינת ישראל, ארץ ישראל, אתה שומר על שני דברים. אחד, על המציאות שמראה על הקשר בין הריבונו של עולם ועם ישראל, שזה מדינת ישראל, אבל אתה גם שומר על ארץ ישראל כישות הלכתית שאתה רוצה להשתייך אליו. וזה הבנה שלי איך הוא כתב שם, אבל שזה נכון, אני יכולה להגיד לכם. אוקיי, ברית מצרים וברית סיני, אוקיי, ברית מצרים, ברית גורל, דיברנו על זה קצת, קיום הכרחי, ברית סיני, ברית יהוד, קיום מרצון. אחד מהביקורות שהיה לו, שבעצם הציונית, ותראו את זה בכל דודי דופי, שהציונית החילונית הוא ציונית שבנוי על ברית גורל, ואחר כך הם רוצים, והם לא מגיעים עד ברית יהוד, שהם לא שומרים תורה ומצוות, לא רואים מדינת ישראל כמדינה חילונית ודמוקרטית, יהודית, אבל דמוקרטית וחילונית. והם רוצים באיזה מקום להוריד את הברית גורל מעצמם. בזה שזה מדינת כל המדינות. יהיה לנו שוטרים כמו כולם, ויהיה לנו גנבים כמו כולם, ויהיה לנו אוטובוסים כמו כולם, ויהיה לנו בית משפט כמו כולם. וזה, אני חושבת, אחד מהדברים שהיה לו, שהוא מדבר על זה המון בחמש דרשות. ובו זה בא מכל דודי דופי. משימתה של, ותראו את המילים האלה, תנועת שיבת ציון הדתית. זה מה שהוא קורא את הציונית. הוא לא ציוני, הוא לא ציוני דתי, הוא שייך לתנועת שיבת ציון הדתית. וזה, אם אתה אומר, תמונת שיבת ציון הדתית, אתה מתקשר להיסטוריה של עם ישראל. אתה מתקשר לזמן של עזרא ונחמיה. אתה מתקשר לכל מה ש... לבית ראשון אפילו, לפני קיצור לשייט הקיצור לעצבו. אתה מתקדר לעזרא, ששם היה קיצור לשייט הקיצור לעתיד לבוא. היא המזיגה הגדולה של די קריטות הברית של מצרים ושל סיני. גורל וייעוד בדידות שסופה לבדיות. הוא אומר, שהוא אומר בעצם שקיום של מדינת ישראל זה הקיום שבו אנחנו יכולים לשים את הגורל, הברית גורל, אנחנו יהודים ביחד, אנחנו נדאג לילדים שהם ברוסיה, שהם באתיופיה, שהם בהודו, אפילו לגבים שבאים מפרס, או מפרו. ואם אנחנו נגיע לברית סיני, שאנחנו נהיה מדינה, ואנחנו נהיה מקום דתי, אז יש המזיגה הגדולה. אבל המזיגה הגדולה עבורו יש בזה לבדיות. אנחנו עם לבד. משימה זו כוללת תיקון עצמנו על ידי ייסורים, המשכת חסד על ידי התלכדות כל חלקי העם והתמזגותם לעדה אחת, גוי אחד בארץ. שתי בריתות קראת הקדוש ברוך הוא אברהם. הברית הראשונה הנציחה הקשר בינו לבין האומה. הברית השנייה באה לקיים את מתן הארץ לאומה. ברם אין ברית הארץ חטיבה עצמאית. משתבצת היא בברית האומה עם הקדוש ברוך הוא. ופה הוויכוח הגדול שלו עם הציונית החילונית. הוא ראה אותם כמקיימים תפקיד היסטורי, אבל כל. לפי כך, אני תופס את כל גדולתה, ערכה וחשיבותה של המדינה, ואת כל הפלא שהתרחש בתקומתה ובהתמדתה רק מתוך מערכת ייחודה של האומה וייחודתה עם אלוקי ישראל. כי יצור היסטורי חילוני, אם הייתי יצור היסטורי חילוני שאינו מוזרם על ידי היהוד שבברית, אין המדינה מתחבבת אותי, ואין היא מלבה אש יוקדת בקרבי. הוא לא מבין למה החילוני כל כך אוהב את המדינה, אבל זה, אני חושבת, בגלל איפה שהוא בא. אבל לפי כך, אני רוצה לחזור, לפי כך אני תופס את כל גדולתה, ערכה וחשיבה של מתינה, ואת כל הפלא שהתרחש בתקומתה ובהתמודדותה. ופה אני חושבת, הוא אומר לכם בשתי מילים, בעצם הפלא שהוא רצה בתקומתו, זה הסוג שקוראים לזה ציונות, תקראו לזה שיבת ציון דתי, רק מתוך מערכת של האומה עם אלוקי ישראל. הוא באמת הבין שעם ישראל ואלוקי ישראל וארץ ישראל מתחברים ביחד בתקומת המדינה. אוקיי, כל דודי. מתחיל עם הנושא של צדיק ורע לו, דיברתי על זה, לא מבין מהעץ הכל. תגובת היהודי לסבל. עת סבל היא ליעקב וממנה יושה. המדינה לא נולדה כהתחלת הגאולה. זה לא התחלת הגאולה. כשקראתי כל דודי דופק, אחר חשבתי, תראו מה אנחנו אומרים בתפילה לשלום המדינה. תפילה לשלום המדינה. זה איזו תפילה שאתה רואה עם ישראל קם על רבבותיה והם הולכים לציון חזרה והגאולה מגיעה, וזה איזה דבר שמעלה את הבן אדם. אני רואה את התהלוכה של כל היהודים שמגיעים. הלוואי שהייתי רואה את התהלוכה של כל היהודים שמגיעים. שאתה רואה, שאתה קורא כל דודי דופק, אתה מתחיל עם רוע וסבל. ועת סבל היא ליעקב וממנו יושע. והוא ראה את הקמת מדינת ישראל שיעקב הוא שם מהסבל. אבל תראו את ההבדל, תראו את ההבדל. אתם לא גדלתם ככה, אתם גדלתם על הרב קוק. הרב קוק והרוח של הרב קוק, זה מה שנשאר, זה מה שיש בתוך תפילה לשלום המדינה. זה לא מה שיש בכל דודי דפק. כל דודי דפק הוא לגמרי אחר. פרשת השבוע לא נחתמה ביסודה של מדינת ישראל. לדאבוני הרב, אני חושבת שהוא צודק. יש קטיושות בבאר שבע, יש קטיושות בסדרות, יש קטיושות פה, יש קטיושות שם. אנחנו דואגים מאיראן, ואולי היה פסימי, אולי הוא היה ריאלי. אני משאירה את זה לכם. שש דפיקות, ובואו תראו את הדפיקות. כל הדפיקות הן של הדוד, דודי דפק פתחלי רעייתי, והן חלק מהקשר בין ריבון העולם ועם ישראל. אוקיי, במישור הפוליטי, הוא ראה את זה כהתרחשות על-טבעית, וזה באמת היה. מי שמע פעם שרוסיה וארצות הברית יצפיעו ביחד ב-1956. 1956 היה באמצע המלחמה הקרה בארצות הברית. אנשים חשבו שעוד רוסיה באה לכבוש אותנו, והם אומרים, טוב, הם יכבשו אותנו, אנחנו נכנע, better red than dead. זה יותר טוב אדום ממת. זה better red than dead. אבל פתאום, ארצות הברית ורוסיה התחברו ביחד להצביע עבור קום המדינה. בשדה הקרב רבים ביד מעטים. בשדה התיאולוגי, וזה היה מאוד חשוב לו, הבן אדם הזה, הרב סולובייצ'יק, ידע התיאולוגיה של הנצרות, אני חושבת יותר טוב מהנוצרים, רוב הנוצרים יודעים. טענות התיאולוגים הנוצרים נתבדו בפרהסיה. זה היה מה? עם ישראל חוזר לארץ ישראל? עם ישראל גלה מארץ ישראל בגלל שהם הוגו את ישו. עם ישראל הוא עם שצריך להכחיד להם וניסו באורך שנים שהם יקרו את ארץ ישראל ואנחנו נעלם. ופה טענות התיאולוגים הנוצרים נתבדו בפרהסיה. בלבדות הנוער והדבר הרביעי, בלבדות הנוער המתבולר, סימן טוב הוא ליהודי שאין יכול להתעלם מיהדותו, הוא נאלץ לענות תמיד על שאלת מי אתה ומה מלאכתך. שפתאום, אחרי השואה, אתם צריכים לראות את תקומת מדינת ישראל אחרי השואה. היה לאמא שלי חברה ששרדה את השואה, היא איבדה את הילד היחיד, היה לה בת יחידה. בבת יחידה היא לא יודעת אפילו מה קרה לה. דחפו אותה ברכבת, והרכבת נסע, ודחפו אמא לרכבת אחרת, ואמא אף פעם לא ראתה את הילדה עוד פעם. אחרי שהמלחמה נגמרה, האמא הזאת בילתה חדשים, היא עבדה עבור הג'וינט, היא עבדה בכל מקום, לעבור על כל התעודות, אולי היא תמצא שם הבת שלה. היא אף פעם לא ידעה מה קרה לבת שלה. בעלה המעלה, שאנחנו נלך למקום הכי רחוק בעולם שאין שם יהודים. עד כדי כך היה התגובה. אני לא אומרת שזו הייתה התגובה היחידה. אני חושבת שהיא התגובה שאנשים שבאו לבנות הארץ, באו לבנות מדינה, באו להילחם, אבל גם היו כאלו. והם נסו לי, ויש פה אנשים שהם משם לאוסטרליה, ופלא ופלא, היו גם יהודים שם. אוקיי, הרביעי, חמישי, דם יהודי אינה הפקר, עם שאינו יכול לשמור לחירותו ומנוחתו ואיננו חפשי ועצמאי. לשון הגאולה השלישית היא, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ושפטים גדולים. ברוך זה מתחול דודי דופק, ברוך שחיינו לזמן הזה שיהודים יש מכוחם בעזרת השם להגן על עצמם. ואני חושבת, תקראו על השואה ותבינו מה זה. אני חושבת זה כל כך מובן מאליו היום שאנחנו לא מבינים באמת מה זה. ואז פתיחת שערי הארץ. המגורשים המכוונים את צדיהם ציונה, והיא קולטת בניה כאם רחמניה. לוקה מדינת ישראל לפני השואה ההיטלריארית, מאות אלפי יהודים היו ניצולים מתאי הגז והכבשנים. ואלו, אלו ה... אבל תראו אותם, אם תסתכלו אותם, אין פה נימה של גאולה. יש נימה שעם שקם מסבלה, ופתאום פעם ראשונה, בהרבה זמן, הריבונו של עולם מושיט אליהם יד, כביכול בנסתר, אבל מאוד בגלוי, וקורא דברים, כן ברמה הצבאי, והן ברמה הפוליטי המדיני הבינלאומי, והן ברמה התיאולוגי הבין דתי, והן בהגשת הפנימית, הפנימית של הבן אדם, כל זה קורה ביסוד, בהכרזת מדינת ישראל וניצחונה במלחמת העצמאות. אבל אין פה גאולה, אין פה הבנה שהעם חוזר בציון. העם חזר בציון כמו בדיוק כמו שהם שבו בשיבת ציון. גם בשיבת ציון העם לא חזר כל כך יפה, הם לא עמדו באלפיהם להגיע חזרה לארץ ישראל. גם פה הם לא חזרו, אבל כל הבנה של מדינת ישראל זה הבנה של מדינת ישראל כביטוי, אני אומרת את זה פעם החמישים, שאתם תבינו את זה, ביטוי של הקשר בין הריבונו של עולם לעם, כביטוי תיאולוגי, וכשביטוי לעזור לבן אדם להתחבר חזרה לעמו ולארצו בצורה דתית. לא חילונית ולא מדינית. אוקיי, יש לי עוד. זהו. אוקיי. יש לכם שאלות? יש לנו 8 דקות לשאלות. 1, 2, 3. כן.
וכאילו זה לא, את אומרת שזה בהכרח
את המשפט כאקשן
רום. הנקודה היא זה, האם זה בהכרח, בהכרח זה לא גילה זה, או שזה יכול להתפלש לך.
אני אשאל
אותך,
איך אני אשאל שאלה?
כ-60
שנה
זה הקימו המדינה. לא, אבל אני מסכים, אבל האם בהכרח זה דופק אי אפשר להתפלש כך?
לא, אי אפשר. אני אומר לך, אי אפשר, זה לא היום, המושג הוא לא עסק בנושא של גאולה. הוא לא ראה את העולם בנושא הזה. הוא לא ראה את העולם במונחים של גאולה. הוא ראה את העולם במונחים של, אמרתי לכם, של סבל. של קשר לריבונו של עולם, של אחריות הדדית של אנשים, של בניית חברה צודקת תורנית, במונחים של הלכה, במונחים, הוא ראה את הטבע במונחים של הלכה, איש הלכה רואה את העולם במונחים הלכתיים, לא גאולתיים. אוקיי? שאלה הבאה.
אם את חושבת שהיחס של הרב סולובייצ'יק נרגיש על שינה לפני מלחמת שיש אלימים ואחרי זה, ואין איך... הוא לא עשה כל כך בשנות ה-70, כמו שעבר בשנות ה-60,
אני לא חושבת שאתה חושבת, אני באמת, מה אתה חושב ההבדל? הוא לא ראה את החמישה שדורים שהתחלת בגאול, הוא ראה את זה עוד פעם, כנס, לא, זה הנס גדול כמו הנס שהיה לנו ב-1948. אני לא חושבת שהוא
קצת חוזר עליהם, אבל הם...
כן, אוקיי, בסדר, אני מוכנה פעם שלישית להגיד.
אתה רואה שתתנגד למושג, אבל...
זה לא היה באוצה המילים שלו.
המושג הוא כל מה שאתה רואה, שזה גורם למדינה שעוזרת ליהודים באשר הם, איפה שהם עוזרת, וזה קשר לימו של עולם.
חיים זאת הגרובה? אבל אני אספר לכם סיפור, אתם רוצים לספר, אתם רוצים, אתם יודעים את הסיפור של חיים וולוז'ינה ומשיח?
אוקיי.
זה נמצא בעל התשובה. אוקיי, אז תקראו בעל התשובה לכל זה. הוא לא, אני חושב, המילים שאתה משתמש בהן, שהוא כבר, אלו מילים שהם באים בבית מרשו של הרב קוק. הרב קוק היה, זה היה המטרה, הייעוד. בסופו של דבר נגיע לגאולה, נכון? בבית מרשו של הרב סולובייצ'יק, בסופו של דבר אנחנו נגיע לחוויה דתית. בסופו של דבר אנחנו נגיע לפרודקט של הקר. בסופו של דבר אנחנו נגיע, וזה מופיע, אני יכול למצוא לזה באיזה מצגת אחרת יש לנו. אנחנו נגיע לחוויה, דרך הלימוד, אנחנו נגיע לחוויה דתית של הזדקות כאילו, כביכול, עם הרבון של עולם, אבל לא גאולה. אז אני חושבת, זה קשה לכם לצאת מהמונחים והרקע שאתם גדלתם, שהם מושגים, הם מושגים יהודיים, יש להם בסיס, אבל זה לא היה בתוך עולם התוכן שלו. מדברים על עולם התוכן. עולם התוכן שלו לא הסתובב סביב גאולה, הסתובב סביב הלכה. זה מה שיש. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי, כן.
רציתי לשאול, אז מה היא כן הגאולה הזאת?
מה?
מה היא כן הגאולה הזאת?
אני לא יודע. אני לא,
כן. האם אני יכול לשאול באנגלית?
כן. אבל אתם מבינים, אני אתרגם.
Because he was beginning of the Gula, do you think you would have thought that it's now possible for Eretz Israel to fall and Medina to go at this point? Does he think that Medina could go, that the state could fall now, and it wasn't happening, and it might not be successful?
אם אנחנו רוצים שרבן שלום ישמור עלינו. אבל כמות רבים, מי חשב שיהיה כזה דבר כמו שואה? איך אני יכולה להגיד לך? אני מפחדת לגלות את זה. אוקיי? חס ושלום. אוקיי.
מה השתנה אחרי שהרב סולובייצ'יק לא נבחר בתור הראש הרב הראשי של העיר יפו של תל אביב, אז מה השתנה שהוא לא חזר אחרי זה?
זה לא שייך לכל דודי דופק, my friend. הוא לא נבחר ב-1935 להיות רב הראשי של תל אביב יפו. חלק היה שהוא לא היה חבר במזרחי. אם הוא היה חבר במזרחי ב-1935, אולי היה לו צ'אנס להיבחר. אז מה השאלה שלך? האם זה מה שהשפיע? על מה שהוא כתב בקול דודי דופק? אני חושבת שזה... מה אני חושבת? בן אדם מגע מגיע להבין את העולם מהביגוד שלו, מההבנה שלו של מחשבת ישראל, ולהגיד שאם זה היה אלבון, אם זה לא היה אלבון, אני יודעת, אבל כנראה זה היה רצון מהשכחה שהוא לא ייבחר. אני רואה בזה שהוא לא נבחר ברמה אחרת ממה שאתה רואה את זה, אבל שזה השפיע על מה שהוא כתב, אני הייתי רוצה לחשוב שזה בשום אופן לא. אבל הוא לא נבחר, וזה דקה, זה היה לדעתי איזו נקודה. שאם הוא היה בא פה, 1935, הרב קוק נפטר. אבל הוא היה פה בשבועות, ואני חושבת שהרב קוק נפטר באב. אני תמיד חושבת לעצמי, מה היה קורה בעולם שלנו פה בארץ, אם אחרי הרב קוק היה מופיע הרב סולובייצ'יק, האם אתם הייתם שואלים אותי אותם השאלות שאתם שואלים עכשיו? אני מתאר לצד מי שלא. אבל צד שני שלי אומרת, ואם הוא היה עוזב ארצות הברית ב-1935 בעולה ארצה, אני בטוחה, אני באמת בטוחה בזה. אבל זה סתם שאני חושבת ככה, אבל אני חושבת שהבחורים האמריקאים שיושבים שם ושבאים כל שנה ללמוד תורה ברמה גבוהה לא היו כאלה בחורים בארצות הברית. אז יד השכחה רוצה שהוא ימלא את תפקידו באמריקה ולא פה. אבל שזה השפיע על כל דודי דופק לו, אולי זה השפיע על הבנתו של העולם. זה היה סבל לבוא לפה, ולבוא ולהגיד שיעורים וכותבים שיעורים ונותנים שיעורים וכותבים מאמרים ועיתון איזה גאון הגיע לארץ ואז לא בוחרים אותו. זה היה קורבן, סבל, מזבח, מה זה היה? אז אולי זה השפיע על הבנתו של העולם. הייתי יכולה להגיד שכן, אבל שזה השפיע על המסע. תודה רבה לכם.
I was asking about like before the sister or the after sister, I'm thinking more like the novices, I think the dad maybe done, but before the after sister.